אנחנו עד כאן למדנו את המשמעות של מטות ומסי, איך זה מבטא עניין חיובי מאוד, דווקא בבין המצרים, דווקא בגלות. אז הרב דיבר על שלושה שלבים, שלב הירידה, שלב העבודה ושלב העלייה, איך זה בא לידי ביטוי גם במטות וגם במסי, ואיך שהם מתחברים יחד, שאחד מוסיף ומשלים את השני. עכשיו, מי עוד חטא? נראה, הרי אמרנו בתחילה שבשנים כאלה שמטות מסעים בחובר, אז יש לנו גם את פרשת פנחס בתוך בין המצרים, ויש לפעמים שיש אפילו את פרשת בלק, ככה הרב הביא שב-17 בתמוז יש מצב שאפילו פרשת בלק. אז בואו עכשיו נראה את הקשר בין שתי הפרשיות הנוספות, פנחס ובלק, איך הם משתלבים עם העניין של בין המצרים לחיוב. עוד חטא. פי זה יובן הקשר שבין צירוף מטות ומסעי, לבין קריאת פרשת פנחס בבין המצרים. ולפעמים גם פרשת בלק, כבקביעות שנה זו. כל השנים שהרב אמר את זה, אני לא יודע מה זה הביא, זה קביעות שנה זו. השיחה הזו מופיעה על 4 שנים, אז נכון שכשיצא עמוד, נכון. שהרי לכאורה מתעוררת השאלה. כיצד ניתן לדרוש מיהודי שבכל מסע יעמוד בעוז של מטות? מה אמרנו הרי בקטע הקודם? שהחיבור של מטות ומסעי אומר שיהודי תמיד יש בו עוצמה, תמיד הוא עומד בתוקף. שאלת השאלה, הרי יש שוני בין מסעותיו של יהודי בימי חייו. מביא בהערה 47 בשם הבעל שם טוב, שבחיים של האדם יש את כל הממבט מסעות שהיה לעם ישראל, שמפורטים מפרשת מסעי, זה בעצם החיים של כל יהודי, יש לו את ה... 42 תחנות האלה בחיים. אז יש בחיים של האדם מסעות שונים. אז איך יכול להיות שהוא יעמוד בכל המסעות בתוקף? יש עליות וירידות, ויכולים להשתנות מן הקצה אל הקצה. עוד כמו בפשטות, שפעם יהודי נמצא, הוא מביא דוד דוגמאות, נמצא במסע שקל לו יותר, כי הוא נמצא במצב מרומם יותר, יש מסעות... יותר קשים, נראה את הפירוט שהרבי מביא כאן. אמנם כאשר נמצאים בויצאו מרמסס, היציאה ממצרים, שהייתה ביד רמה לעיני כל מצרים, שדי נמצא במסע שהוא רואה ניסים, עכשיו יצא ממצרים, או במסע שהוביל למדבר סיני, המסע של כשבאו כל ישראל כאיש אחד ולב אחד, ניתן להבין שאז אפשר לדרוש תוקף הנצרך להתעלות בעבודה. אדם נמצא ויש לו תנאים טובים שעוזרים לו. אך כיצד ניתן לדרוש מיהודי תוקף כזה שהוא במסע כמו ריתמה? מה זה ריתמה? על ריתמה כתוב ברש"י שזה על שם לשון הרע של מרגלים. או באבל השיטים הקשור לחטא פאור. אז יהודי נמצא בתנאים שהם מאוד רחוקים מאור אלוקי, אז איך יכול לעמוד בניסיונות קשים? ואומרים לו, אתה תמיד, אתה צריך בכל המסעות, אתה צריך להיות במטות, בעוצמו. על כך התשובה היא פרשת פנחס. לכן בשנה כזו, שמטות ומסעי ביחד, כדי להבין איך אפשר להגיע למטות ומסעי ביחד, יש לנו את פנחס לפני כן. מה אומר לנו פנחס? כאשר העוז בעבודה. נובע ממציאותו שלו, אז היינו יכול להיות בכל המסעות? מפני היות האדם מוגבל, נכון? אם האדם, התוקף שלו זה טבעי, אז לא תמיד שייך שאדם יגיע ויגיב באותו עוצמה. אבל כשהתוקף הוא כאצל פנחס, בקנו את קינתי, אבל אם התוקף של יהודי זה תוקף של קדושה, הוא התייצב במסירות נפש. נגד כל ישראל, עמד נגד כולם, והרג את זמרי בן סלו. זאת אומרת, פנחס מלמד אותנו שאם הגישה זה מסירות נפש, אז תמיד אפשר לעמוד בתוקף. כאשר קיימת אצל היהודים מסירות נפש, שמה הנקודה של מסירות נפש? יציאה ממציאותו שלו. הרי אז אין שוני בין מסע למסע. ותמיד קיום ציווי השם הוא באותו תוקף. כי אם זה תוקף אישי, אז באמת יש מצבי רוח. אבל אם זה תוקף אלוקי, אז תמיד הוא יכול לעמוד בתוקף. וכך מובן ששלמות, ששלמות צירופן של מתות ומסי, קיימת רק כשקוראים גם פרשת פנחס, בתקופה הזו של בין המצרים. ובמיוחד כשקוראים גם את פרשת בלק. מה מיוחד בקביעות כזו שיש גם את בלק? שבסופה מסופר מעשה מסירות הנפש שלו. בפנחס רואים רק את השכר שהוא קיבל. אבל הסיפור של המסירות נפש עצמו נמצא בבלק. שדרכו מאפשרת צירוף מתות ומעשה באופן מושלם. אם הולכים בדרך של פנחס, אז זה נעשה באופן מושלם. הערה 57, רבי מביא שבדור שלנו התגלה שלפני בין המצרים מקבלים כוח מיובי תמוז. שיובי תמוז התגלה שזה חג הגאולה של הרבי הקודם, שעמד בתוקף של מסירות נפש, אז זה ההכנה שנותן כוח לבין המצרים. לפני בין המצרים מקבלים את המסר ואת העידוד מהעניין של מסירות נפש, שזה עניין של פנחס. בדומה לכך, קיימת שאלה על חיבורן של מתות ומסי בעניין השכר. הרי אמרנו שיש שלושה דברים, שלוש נקודות. השאלה ששאלנו והתשובה שענינו זה היה לגבי העבודה. איך אפשר שהעבודה תהיה בתוקף של מתות? התשובה היא מפנחס. עכשיו נראה לגבי הנקודה השלישית בנוגע לשכר. כיצד יכולה הנשמה, במיוחד ברידתה למטה בבין המצרים של הגלות, להגיע למסי, לעוצמה גדולה כל כך, אף יותר ממעמדה בשורש הנשמה למעלה. כמו שאמרנו קודם, באות זין, שמה החיבור של מתות ומסי בשכר, שמתות אמרנו זה איתן, תוקף הנשמה. יש מצב שהנשמה מגיעה לשורש הרבה יותר מהאיתן אפילו. מסי זה מלשון עלייה והתקדמות. שאלת השאלה, איך יכול להיות שאדם דווקא בירידה יגיע לעוצמות כאלו גבוהות? יתר על כן, כיצד יכול מצב כזה להעיר את הנשמה שהיא בדרגת מתות, למטה בזמן הגלות? ולכאורה, נאמר על עבודת בכל מאודיך שאליה מגיעה הנשמה ברידתה למטה, ובמיוחד בזמן הגלות שבמותן רואים, לאחר זיכוך הגוף והנפש הבהמית בעבודת התקפיה והתהפכה, אך לא בחייהם. זאת אומרת, מאוד קשה לומר שאדם בחייו בגוף יהיה לו את הגילוי של הבלי גבול, של הבכל מאודיך. איך זה יכול להיות שדווקא ירידה למטה וביותו למטה יהיה לו את המסי, את השורש הנשמה בעוצמה כל כך גבוהה? גם על כך פרשת פנחס, הנקראת לפני זה בבין המצרים, היא תשובה. גם התשובה לשאלה הזו רואים מפרשת פנחס. מה רואים אצל פנחס? כל הנעל, כל מה שאמרנו קודם, שקשה לומר איך אדם יגיע לעלייה כל כך גדולה. מתי השאלה הזו קיימת? כשאדם עובד את השם ביותו במציאותו. כשאדם עובד באופן מוגבל, אז זה לא יכול להיות שהוא נמצא למטה, הוא יראה וישיג ויקיר ויקבל דרגה גבוהה. כך שגם בדרגתו הגבוהה ביותר, גם אדם פה בעולם הזה שהגיע למקסימום עלייה, עדיין הוא מוגבל כנברא. אבל כשעבודתו היא במסירות נפש, להפך מטיבו, אז הוא משתחרר ממגבלותיו כנברא, ואף את מגבלות הנשמה בשורש שורשה, שהיא בכל זאת מציאות עצמית. זאת אומרת, כשיהודי עובד במסירות נפש פה למטה, אז הוא יוצא אפילו מהגבלות של הנשמה, לא רק מהגבלות של הגוף. גם הנשמה בשורש שלה, יש לה איזשהו דרגה, וגם מזה הוא יכול להתרומם. כך הוא מתאחד עם עצמותו של השם, כמו שהפסוק אומר, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. על ידי עבודה זו של מסירות נפש ממשית, נעשה זיכוך הגוף והנפש הבהמית, לפיכך יכולה להתקיים אצל הנשמה, גם ביותה למטה בגוף ובגלות, עלייה בלתי מוגבלת, מסי, שעליהן מגיעה הנשמה על ידי עבודתה. זאת אומרת, הפנחס נותן לנו תשובה גם על היכולת לעמוד בעבודה כל כך עוצמתית, וגם על התוצאה להשיג גילוי נשמה כל כך גבוה. כי מסירות נפש מוציא את האדם מכל הגדרים ומכל ההגבלות. סעיף י' אז עד כאן הסברנו את הקשר, את ההכנה של פנחס למטות מסי. אבל בקביעות מסוימת ש17 בתמוז יוצא בשבת, אז אם 17 בתמוז יוצא בשבת, יוצא שיש לנו גם את שבת בלק. אחר כך יש לנו פנחס, אחר יש לנו מטות מסי, ואז יש לנו תשעה באב בדברים. אין? אז בקביעות כזו שיש לנו 5 פרשיות, אז מה עכשיו נראה באות י' את הקשר המיוחד לקביעות כזו שעדיין תמוז יוצא בשבת. כמוזכר לעיל, יש עניין מיוחד נוסף שכאשר מטות ומסעים מחוברות, חל לעתים, כבשנה זו, יום הראשון מימי בין המצרים, י"ז בתמוז, וכן יום האחרון תשעה באב בשבת. שבת פרשת בלק, אבל הנקודה היא השבת. כי על שבת אמרנו הרי קודם, שהרב הצמחצדק אומר, שהשבתות שבין המצרים זה הקדמת רפואה למכה. כוח של השבת היא הופכת את הבין המצרים. נכון. זה עוד שונה מספירת העומר. ההסבר לכך והקשר להסבר הקודם על צירוף מטות ומסעיו, זאת אומרת, מה ההסבר, מה הקשר למה שהסברנו קודם על צירוף מטות ומסעי לקביעות המיוחדת הזו שי"ז בתמוז חל בשבת, הכוונה העיקרית בירידת הנשמה למטה, במיוחד בגלות, מבחינת מטות, שהנשמה ירדה למטה, ירדה לגלות, ירדה למטות, סברנו קודם שמטות זה מקום יבש, מנותק מהשורש, היא כדברי אדמו"ר הזקן בתניא, שהנשמה עצמה אינה צריכה תיקון כלל. אלא, אז למה ירדה למטה? אלא ירדה כדי לתקן את הגוף והנפש הבהמית, את חלקה השייך לה מכללות עולם הזה. הנשמה ירדה לשליחות, היא לא צריכה לעצמה שום דבר. היא ירדה לתקן את העולם, את החלק שלה בעולם. מכך מובן שגם עיקר העבודה,
חלקה שייך לנשמה
כמובן? הנשמה, לכל נשמה יש את החלק שלה, את החלק ששייך לה, אז את זה ירדה לתקן. מכך מובן שגם עיקר העבודה בעוז של מטות, וכן השכר האמיתי, צירוף מטות ומסעי בעבודה למטה, אינה רק התגברות הנשמה על ההסתרים של הגוף והנפש הבהמית ועל חושך הגלות, אלא בעיקר עבודה תתקפיה והתהפכה של הנפש הבהמית ושל חושך הגלות שמחוץ עליה. זאת אומרת, עיקר העבודה של יהודים בגלות זה לא שהנשמה תתגבר, זה שהתחתון יתהפך, זה כי הרי הנשמה עצמה, אמרנו, היא לא צריכה תיקון לעצמה. אז המטרה היא לא שהיא תתעלה, כי היא מלכתחילה הייתה בסדר. היא ירדה בשביל לפעול בעולם. שהרי העוז בנשמה בירדתה למטה, והעוז המתהווה בה, באמצעות ההסתרים של הנפש הבעמית והעולם, אינם חידוש. זה שהנשמה מתגברת, זה שהנשמה יש לה כוחות, לא זה החידוש, לא זה הסיבה שהיא ירדה בכלל למטה. כי הנשמה היא אלוקות, ולפיכך אין נגרמת באמצעותו עלייה מושלמת. אז זה שהנשמה מתגברת, זה עדיין לא השיא, זה לא החידוש. אך כשמשתמשים במטות, בתוקף, כדי להכניע ולהפוך את הנפש הבהמית לטוב, להפך מטיבה, אבל אם הנפש הבהמית מתהפכת לטוב זה חידוש, שעל ידי כך נפסד כל צורתו, הוא משתנה. במקום להיות נפש בהמית שמתהווה לתאוות העולם, הופך להיות כוח המתהווה לקדושה. ובמיוחד באמצעות התהפכה של חושך הגלות, אז נגרמת עלייה בלתי מוגבלת, מושלמת, גם בנפש האלוקית. את הנפש האלוקית מקבלת תועלת, עלייה, מזה שהבהמה מתהפכת. באופן של בכל מאודיך, יותר מן המאות של הנפש האלוקית, כי כך מתאחד היהודי עם עצמותו, התברך כביכול. זה בעצם הקדמה, עוד לא הסברנו את הנקודה, שמה מיוחד כשי"ז בתמוז חל בשבת. קודם כל הקדמנו, שכל המעלה שיש בירידה של הנשמה למטה, זה לא בכך שהנשמה תתגבר, אלא בעיקר שהנפש הבהמית תתהפך. אחרי ההקדמה הזו. לפי זה מובנת משמעות חלותו של י"ז תמוז. היום הראשון של בין המצרים, בשבת פרשת בלק. למטה בהערה 67 יש את הדיון לגבי שחיינו בקביעות כזה. תכלית ימי בין המצרים היא והפכתי אבלם לססון. ימי התענית עצמם יהפכו לססון ולשמחה. הרי זה הנבואה שכתוב על שצום הרביעי וצום החמישי וכולי, יהפכו לימים טובים, זה התכלית. אז בשנה כזו, כשזה חל בשבת, רואים בגלוי שגם 17 בתמוז וגם 9 באב הפכו להיות לימים שצריך לענג אותם. יש לומר שדבר זה רמוז בכך שהקדוש ברוך הוא הראה לנביא ירמיהו מקל שקד. כי שוקד אני על דברי לעשותו, זה הפשט שכתוב בפסוק. למה הוא הראה למקל שקד? שהחורבן הולך לבוא מהר. שזהו כדברי חז"ל, רמז לכ"א ימי בין המצרים, בדיוק כפרי השקד שמשעת חניתתו עד גמר בישולו 21 יום. ובכך רומז הקדוש ברוך הוא. לא רק להפך הטוב. כי כשלומדים את הפסוקים האלה בפשט, זה מראה על, על הנבואה, על הצרה שאמורה לבוא. אבל האמת היא שזה מרמז אלא בעיקר לכוונת העניין שיהיה מקל שקד מצד מעלתו. כהסבר אדמו הזקן לעניין פרח מתי אהרון והגמול שקדים, שהסיבה לכך היא, אדמו הזקן מסביר למה המתי של אהרון צמחו עליו דווקא שקדים, למה השקד היה סימן לכהונה של אהרון, כי שקד מראה על המהירות של הברכה, כמו ברכת כהנים, שיורדת במהירות, שהסיבה לכך היא שזה מצביע על מהירות ועוצמת ההשפעה למטה. אז זה בכלל, בכל שנה, תמיד, המסר של הנבואה לירמיהו, זה מראה על העניין של מקל שקד, אבל כשיודע אין בתמוז, בתשעה באב, חלים בשבת, הרי דוחה השבת את התענית, ובנוסף לכך, היא הופכת את היום של בין המצרים, ליום שמצווה לסמכו ולהנגו, ודומה לעניין והפכתי, אבלם לססון. אז בקביעות כזו, רואים באופן מוחשי, את התוכן העתידי של ימי בין המצרים. במיוחד כאשר זהו תוכן יום השבת בכלל, הרי כל שבת התוכן שלו זה, עניין של מהפך, כנאמר בתורת כהנים על מזמור שיר ליום השבת, למשבית מזיקים מן העולם. ואתם הצדק מסביר זאת, ששלמות השבת היא הפיכת המזיקים לטוב. כמו שידוע הרי שתי הדעות, מה זה נקרא להשבית. האם להשבית זה להרוג אותם? משבית, השבתי חיה רעה מן הארץ, זה על ידי שהם ימותו, או והשבתי חיה רעה מן הארץ, על ידי שיתפך טבעם לטוב. אז מהי השבתה יותר גדולה? היא המהפך שלהם, זה העניין של שבת.
איפה פה שקט, מקל שקט, זה מעליותה, איפה הרגעות?
זה מראה על, על מהירות, מהירות ההשפעה למטה. אין מעצור, אין כמו בברכת כהנים.
זה מתבטא בשבת.
זה מתבטא בשבת, שעל היום הראשון של בין המצרים, זה בכלל יתהפך לטוב, זה נהפך להיות יום של, של עונג.
ואז השקיטה תהיה
באופן חיובי, כן? כך היה גם בשבת בתחילת הבריאה, ואף בגשמיות ממש כדברי חז"ל למדבב שעות שימשה אותה האורה, כי הרי בשבת הראשונה לא היה בליל שבת, לא היה חושך. אז מיום שישי בבוקר, 12 שעות של יום שישי, ועוד 24 שעות של השבת, אז 36 שעות של רצף, הפעם הראשונה שנהיה חושך, לאדם הראשון זה היה מוצאי שבת, ואז הוא יכה אבן ואבן, לכן אנחנו מדליקים... אש בהבדלה. אז בשבת הראשונה זה היה מצב של המדבב שעות שימשה אותה אורה, זה אור כזה שביטל את המושג של חושך בכלל. כלומר, שלימות השבת הוא עניין ההתהפכה של בין המצרים בגלוי. מגיע השבת, אתה רואה שאין מצב של בין המצרים, אין חושך. כפי שעניינה בתחילת הבריאה, היה הפיכת חושך הלילה לאור. בפעם הראשונה שהגיע השבת לעולם, זה הפך את המושג של החושך לאור. זה תוכן של כל שבת. כשמגיע יודיים בתמוז בשבת, אז רואים במוחש את המהפך הזה. בלילה כיום העיר. היום יאיר, להפך מן הגלות ובין המצרים ההופכים יום ללילה. כך יוצא שכאשר י' ז' בתמוז ראשית בין המצרים חל בשבת, מתרחשת הקדמת רפואה למכה של בין המצרים. הימים נהפכים מיד בתחילתם. איך שמתחיל בין המצרים, זה מתחיל כבר עם יום של הפך של צום לשבת. זה מקל את עבודת האדם מבין המצרים. שמהי עבודה של מתות ומסעי וצירופם ביחד, כמצבר להיל בהפיכת הנפש הבאמית והגלות. אז זה הקשר לקביעות שידיים את המוס חל בשבת. עכשיו נראה איך זה קשור דווקא גם לתוכן מה קוראים בשבת כזו, פרשת בלק. כך גם מצד הפרשה בתורה, פרשת בלק. שתוכנה, מה התוכן של פרשת בלק? הוא ברכות בלעם. שברכות בלעם זה אותו רעיון. שהיו באופן של ולא אהבה השם אלוקים לשמוע על בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. שוב אותו רעיון של המהפך של החושך לאור. ולא רק עצם העניין של ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, אלא שהיה זה דווקא באמצעות בלעם. הניגודיות של משה, שיא ההפך מן הקדושה. זאת אומרת, לא רק שהכללה הפכה לברכה, אלא מי אמר את הברכה הזו? אדם שהוא בלעם, שכל עניינו היה שנאה לעם ישראל, וממנו יצאו הברכות הכי גדולות. ועוד, סיום נבואתו היה על אחרית הימים, אודות הגאולה על ידי משיח צדקנו, כהסבר הרמב״ם שיוציא את ישראל מן הגלות, מבין המצרים לחלוטין. אז יוצא שבקביעות כזו, בשבת י' בתמוז, זה גם שבת, וקוראים על הגאולה, קוראים את הנבואה של בלעם, את ההתהפכה, אז כל המסרים שיש בשנה כזו, זה בלק ופנחס ומתות מסי, הכל מראה על ההתהפכה לטובה. כאשר כל העניינים הללו מצטרפים ביחד, מתות ומסי וחוברות, ולפיכך נקראת פרשת פנחס בבין המצרים, ובמיוחד כשתחילת ימי בין המצרים היא בשבת פרשת בלק, הרי מוחש יותר העניין של יהפכו ימים אלו לססון ולשמחה. מי מקל השקד? תצמח השקידה לטובה, שקידת הגאולה. שקדתי להכניס את בניי לארץ ישראל מיד. שתהיה בשייט אחדה או בריג אחדה, תהיה הגאולה לדעים השיח צדקנו, למטה מעשרה טפחים.